אנחנו הגענו, נכון, פרק ב', הגענו עד הנקודה שאליהו, ויהי כי אברהם ואליהו אמר לאלישע, שאל נא מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך. ראינו שאליהו כל מנסה לדחוף את אלישע להישאר במקום שאליו הוא הגיע, בסדר? יהודים מהגלגל אומר לו תישאר בבית אל, מגיעים ליריחו, תישאר ביריחו. ראינו שאליהו נוקט את הדרך הזאת גם בפרק י"ט, בפרק הקודם, בסיבוב הקודם, כשבכלל הוא בא בפעם הראשונה ומטיל את אדרתו על אלישע. ואמרנו שכמו מבחן הזה, זה לא רק מבחן, זה מין אמירה שאומרת, תישאר במדרגה איפה שאתה נמצא. יש בבית אל בני נביאים, תישאר איתם. תישאר במדרגה שלהם, תישאר במקום שלהם. תמשיך אותי, אבל תישאר במדרגה שלהם. אז ככה זה בית אל, ככה זה יריחו. כשהוא חוצה איתו כבר את ה... כשהוא אומר לו, כי השם שלחה מני הירדנה, אז שמה כבר והלכו שניהם. זאת אומרת, שמה זה כמו בעקדה, הם כבר הולכים ביחד, ועוברים את הירדן ביחד. ואז באמת אליהו אומר לאלישע, תשאל מה אתה... מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך? ואלישע אומר, והנה פי שניים ברוחך אליי. אז לנו שהפי שניים הזה, זה לא תן לי כמות כפולה, אלא אני רוצה להיות אני ואתה ביחד. או אני רוצה להיות הממשיך שלך. אני רוצה שרוחך תהיה בי. מינה פי שניים ברוחך אליי, זה לא שאני אקבל כפול ממך, כי המפרשים אומרים, בן אדם לא יכול לתת את מה שאין לו. תזכרו כלל טוב, רציתם מחנה לצבא, קיבלתם מחנה לצבא. בן אדם לא יודע לתת את מה שאין לו. אתה לא יכול לתת את מה שאין לך. אתה גם לא יכול, לכן אתה גם לא יכול לתת, אליהו לא יכול לתת לאלישע כפול ממנו. הוא יכול לתת כן, שרוחו תהיה מלאה בתוך אלישע. זאת אומרת שיהיה אלישע ויהיה אליהו שבאלישע. זה בדיוק, זה הפי שניים ברוחך אליי. זה הרצון להיות, להיות כל החיים, זה מה שיהיה, אם תהפכו את העמוד לפרק ג', כשמחפשים נביא, ויאמר מלך ישראל בפסוק י' הא כי קרא השם לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב, אז יהושפט, שהוא היה מלך צדיק, אומר, אין פה נביא להשם, ונדרשה יש השם מאותו. ויען אחד מעבדי ישראל דווקא, ויאמר, פה אלישע בן שפט, הנה הביטוי, אשר יצק מים על ידי אליהו. אחורה זה פעולה טכנית, הוא כאילו היה המשרת שלו. אבל באמת אשר יצק מים, זה שקוראים לאלישע, אשר יצק מים על ידי אליהו, זה בדיוק ההמשך שלי, הנה פשנה ברוחך אליי. זאת אומרת שאני אהיה, אני ואתה ביחד. שאני אני ואתה ביחד, הרחבנו את זה קצת, זה מדרגה לא פשוטה. זה אב טיפוס למה שאנחנו קוראים בחיים שלנו, עשה לך רב. עשה לך רב. זאת אומרת, האם כבר שאתה רב, עוד יש לך רב, תקלו פעם, תציקו לרב אלי, תשאלו אותו משהו שהוא יצטרך להגיד הרב צבי יהודה. תראו, הוא אומר רב צבי יהודה, הוא מתיישר. נמתח. אתה רואה שהוא אומר, מי שהיה אצל הרב צבי יהודה, אז... נכנס לו במוח, זה לא יענו עוד רב, הוא חי בך. תראו איך התלמידים של הרב צבי יהודה הם מדברים עליו, תקראו בספרים של הרב נריה, על הרב קוק, הרב זצל, איך הוא מדבר על הרב. אתה מרגיש שכאילו הרב חי אצלו, בו. באמת היו אנשים שלמדו במרכז הרב באותו שנים, אמרו שהיו מרגישים על הרב נריה, שממש רואים שהוא ממש התלמיד של הרב קוק. זה היישום של והנה פשנה ברוכך אליי. באמת אומר לו, ואומר, הקשית לשאול, אם תראה אותי לוקח מאיתך, יהיה לך כן. ואם אין, לא יהיה. למה? כי ההסתלקות של אליהו, אם אלישע רואה את ההסתלקות של אליהו, אז הוא כאילו נשאר ההמשך שלו. ואם לא, אז יש ביניהם הפרדה. יש ביניהם נתק. ואם היו הולכים הלוך ודבר על הדבר הזה, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם. והיה על אליהו בסערה השמיים. מה שמפריד ביניהם זה גילוי שכינה. ואלישע רואה, מדגיש המקרא. והוא מצעק, עכשיו תראו שכל הפסוקים כאן, הכל זה בזוגות. אלישע רואה והוא מצעק, אבי, אבי, פעמיים. רכב ישראל ופרשיו. רכב ישראל ופרשיו. ולא ראה עוד, ויחזק בגדיו, ויקראם לשניים קראים. למה שניים? אחד אליהו, אחד אלישע. וירם את אדרת אליהו שנפלה מעליו אשר עמד על הירדן, ויקח את אדרת אליהו. אתם כל הזמן חוזרים על הביטוי הזה, אדרת אליהו, כי אדרת אליהו זה מה שהמליך אותו בפרק י"ט. שם פרק י"ט שאליהו פוגש אותו פעם ראשונה, ויעבור אליהו אליו וישלך אדרתו אליו. הוא מבין את זה ישר. ויעזוב את הבקר והיה עוד אחרי אליהו, והיום משכן על אבי ואמי ולך אחריך. הוא אומר לו את אותו דבר, לך שוב כי מי עשיתי לך, כמו שאומר לו בבית אל, כמו שמריחו. זה מעמד התרום הקדשה של אלישה. שהדרת היא מסמנת את השראת השכינה של אליהו, כי בהדרת הזאת הוא כיסה את פניו, וילט את פניו, פסוק י"ג, ועצב יעמוד פתח המערה וגילוי שכינה. הדרת אליהו היא מסמנת את נבואת אליהו. זריקת האדרת על אלישה בפרק י"ט היא תרום הקדשתו לנביא. הקדשתו לנביא מתרחשת פה בפרק הזה, אבל היא הקדשה בדרך מיוחדת, היא הקדשה כפולה, שבה אלישה נהיה נביא מאוד מיוחד, נביא שהוא אליהו ואלישה, אבי אבי. לכן הוא קורא את בגדיו לשניים קראים. וירם את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו, וישוב ויעמוד על שפת הירדן, והוא חוזר על מעשהו של אליהו, ויקח את אדרת אליהו שנפלה מעליו, ויקה את המים ויאמר, איה השם אלוהי אליהו, לא השם אלוהים, השם אלוהי, איה השם אלוהי אליהו. ותראו המקרא מדקדק בלשון, אומר, אף הוא ויקה את המים, ויחצו הנה והנה ויעבור אלישה, אף הוא כמו אליהו. וכל הוא כאילו חוזר על אליהו. חיצונית זה הוא מחכה אותו, מהותית זה בא לשקף אותו אותו דבר. אליהו חי באלישה, אלישה הוא אלישה בפני עצמו, הוא הממשיך של אליהו, אבל אליהו חי באלישה. זה המשכיות שאליהו חי באלישה. את זה, ופה מופיע עכשיו, תראו, מוכח מה שאמרנו מקודם על למה הוא אומר לו כל הזמן תשאר בבית אל, תשאר ביריחו. והמקרא מדגיש מקודם שיש שם בני נביאים. עכשיו מופיע הפעם. ויראו בני הנביאים אשר ביריחו מנגד, ויאמרו קודם כל, נח הרוח אליהו על אלישה. יש אליהו באלישה. ויבוא לקראתו וישתחוו לו ארצה, כי הוא ממשיך של אליהו. ויאמרו אליו, הננה יש את עבדיך 50 אנשים בני חיל, ילכו נביא יבקשו את אדוניך, פן נשאו רוח השם, וישליחו באחד הערים ובאחד הגאיות. ויאמר לא תשלחו, שועד, מה זה אהבה המינה הזאת? מה? הרי רגע לפני כן אמרו, נחה רוח אליהו על אלישה. אז מה הם אומרים לו עכשיו? בואו נראה, אולי הוא נפל מהמסוק? שש שש תשע? יש פה מישהו הולך שש שש תשע? הלך כבר. נו? מה זה? מצד אחד הם אומרים, נחה רוח אליהו על אלישה. מצד שני הם אומרים,
בגעגעים.
לא, אבל הם אומרים, אולי זה לא... אז מה, רגע, זה שהם אומרים, אולי הוא נסע באחד, אז מה אבא המינה שלהם? שהוא אף באחד הגאיות ו... הוא חי. אז מה זה נחה רוח אליהו על אלישה? מה הוא פעז? אז אליהו עכשיו הוא בלי? מה הוא פנסיה? יצא לפנסיה. טוב, יש פנסיה גם בנבואה. מה זה? נו. יאללה, עוד חודש מתגייסים, צריך להפעיל את הקלבס, הלו.
אולי אלישה הוא עדיין לא אליהו, בכל זאת,
הם
רוצים את אליהו.
זה מה שאמרת, מתגעגעים לאליהו.
כן.
מצד אחד, הם מכירים שנה שנר אחר רוח אליהו על אלישה. הם אומרים את זה כי הם רואים אותו חוצה את הירדן כמו. שימו לב, מה שלמדנו, שאלישה חוצה את הירדן חזרה, מי נכנס לארץ? יהושע. בסדר? ממשיכו של משה נכנס לארץ. לכאורה הם מכירים את זה, הם אומרים, נחה רוח אליהו על אלישה. יהושע מכניס את ישראל לארץ עכשיו. מצד שני הם אומרים, איפה משה? זה מה שאתה אומר. איפה משה? כי זה משה האיש, לא ידענו היה לו. איפה משה? שעות אחת. שעות שנייה. נו? לא יודעים, הרב, מה אתה מציק? נו, מה? תפקיד שלך, אתה מקבל כסף ללמד, מה אתה חופר לנו? נו? אני מחזיר אתכם למה שהיה לסיבוב מקודם. ביורדים לבית אל, אומר לו שב פה. ואמרו לו, כל הזמן אומרים לנו, ואמרו לבני הנביאים, ידעת כי היום אדוניך לוקח את הננה? ואמרו גם אני ידעתי איך ישו. אומר לו שב פה. כאילו אליהו אומר לו שב פה, בני הנביאים פונים אליו קודם, אומרים לו, אתה יודע שזה וזה, יענו. ואומר להם, כן, אני יודע איך ישו. גם פה תשימו לב, התגובה הם אומרים לו בוא נשלח, הוא אומר להם אל תשלחו. כאילו הם לכאורה יודעים, הוא יודע ושותק, אליהו אומר לו שב איתם. כאן זה הסיומת של כל הסאגה הזאת, שב פה, יודעים, אתה יודע, לא יודעים, כן יודעים, כאן זה בדיוק. בני הנביאים שהם רואים את אליה, את אלישה נכנס, נכנס חוצה את הירדן, הם רואים נחה רוח אליהו אלישה, ממשיכו של אליהו נכנס חדרה לארץ. אבל באמת בעומק העניין אין להם את הוודאות השלמה שאלישה הוא אליהו, הם באמת לא מבינים את מה שהבינו אליהו ואלישה, הנה פישנה ברוכה אליי. ולכן הם עדיין מחפשים את אליהו, לא בגלל שהם מתגעגעים למשה, אלא בגלל שאצלם באמת הם חיצונית הם יודעים, הידעת כי היום, תשימו לב, הרי הם אמרו לו, הידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך. אז אתם אמרתם לו, אז מה אתם אומרים לו עכשיו לחפש? בסדר? אלא באמת הוודאות אצלם לא שלמה כשם שהיא שלמה אצל אלישה. אלישה שנח רוחו של אליהו עליו, הוא לא יודע שאליהו עלה, אלא הוא אליהו עכשיו. בסדר? כמו שהוא אמר להם שם, גם אני ידעתי יחשו. כי באמת הוודאות השלמה נמצאת אצל אלישה שהוא ממשיכו החי של אליהו. והם, על אף שהם יודעים שהיום אדונך, השם לוקח את אדונך מעל ראשיך, שזה קורה בפועל, אין להם את הוודאות השלמה. חז"ל גזרו מכאן עיקרון מדהים. הם אומרים שבנקודת הזמן הזאת, שימו לב טוב, בנקודת הזמן הזאת התחילו נביאים אחרונים. פה מתחילים נביאים אחרונים. מה זה ספר מלאכים? זה עוד נביאים, זה נביאים שונים, יש פה אלישע, יש פה עוד... לא. חז"ל אומרים פה מתחילה נפילת מתח אדירה של הנבואה. זה לא צומת...
כן, ודאות בנבואה.
כן, כי אם אליהו הסתלקה מדרגת הוודאות העליונה של הנביאים ראשונים. חלון, מה ההבדל בין נביאים ראשונים לנביאים אחרונים?
סוג הנבואה.
סוג הנבואה שביטויו במה? ומה זה מתבטא? הדבר הכי פשוט.
כן, נבואות העתיד. כמה זה... יש מדרגות בנבואה.
נכון. נו, אומרים לנו שישעיהו היה מדרגה גדולה. מה ההבדל קודם כל הטקסטואלי בין שני הנביאים?
נבואות
העתיד ונבואות
רומן וגאולה עתידה, במקום מה שעכשיו.
זה נביאים אחרונים. במקום?
במקום נבואה עכשווית.
נביאים ראשונים מדברים על ההווה, נביאים אחרונים עסוקים בחורבן, גאולה, נגיד עתיד, זה לא מדויק, תכף נגיד על זה מילה, אבל נגיד עתיד. יותר, עוד, תרדו איתי עוד לטקסט. מה ההבדל בטקסטים? נביאים ראשונים לאחרונים. יותר משלים, יותר...
יותר מסכים.
איך?
מסכים.
מה זאת אומרת מסכים?
מסכים מה... כמו נבואה של משה שהספקלריה מהירה, אז יש יותר
מסכים. מה הביטוי הטקסטואלי של זה? קודם כל דברו איתי על הנייר, על הטקסט. מה ההבדל? זה גם, אבל בכתוב, מה יש בכתוב? מה מוצאים פה, מה מוצאים פה? תפתח את מה שאמרת. פה זה הווה, כאן זה נבואות, תעסוקה, חורבן, גאולה, יחרב, לא יחרב, וכן הלאה.
פה אפשר לאמת את הנבואות? אולי?
הרבה יותר פשוט, פשוט, דברו אותי פשוט.
זה שירה.
זה שירה, דומה לשירה זה. מה יש בנביאים ראשונים? מה זה נביאים ראשונים? אם הייתי אומר לכם זה אסתזתה, תגיד לי מה יש בנביאים ראשונים?
אנשים באים עליהם לשאול אותם...
לא רק הנביאים, בכלל, מה יש בנביאים ראשונים? יהושע, שופטים?
סיפורים.
סיפורים! 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 מה אין?
נבואות.
נבואות, נאומים. מה יש בנביאים אחרונים? מה זה הרוב? נאומים, שירה, אמר פה מקודם. נאומים. נביאים אחרונים, יש נאומים, יש אמירות. הנביא מדבר על.
אין חיים.
בנביאים ראשונים זה סיפורי חיים. אתה רוצה לדעת מה ערכי החיים של דוד המלך? לא, אין נאומים שאומרים. הנה ימים באים נאום השם, לא ושלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, הבנתי. שמעון לאל חי, הבנתי דרישת אלוקים, דדדדד. הנביא אומר את זה, הוא אומר את הערכים, הוא מדבר על התכנים. בנביאים ראשונים כמעט ואין את זה. כמה נבואות יש של נאומים? הגעת בעל אל דוד, זה... כלום. רוב מה שאתה פוגש שם זה כאילו סיפורים. זאת אומרת, זה שני אופנים שונים שאתה פוגש את דבר השם.
הרבה יותר קשה לפרש אבל את הסיפורים. יש הרבה...
אבל דבר השם בהם
הוא מופיע בצורה חיה, הוא חי. אתה פוגש אותו דרך האנשים החיים. אתה פוגש את דמותו של דוד המלך, ודרך דוד המלך אתה פוגש את ערכי החיים. תשימו לב שככה עובד המדרש גם. הוא לא מוסר לך טק 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 מה הערכים שלו. כמו שהיום בחשיבה היוונית, מערבית, מדעית עובדים. בסדר? בחשיבה המדעית ששורשה, שמקורה בחשיבה האירופאית, שמקורה בחשיבה היוונית, אתה צריך בסוף לתמצת את הכל להגדרות. טק 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 טק. אנחנו מאמינים בטה טה 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 טה. תראו שהרמב״ם שפיתח את בעולם העברי את השימוש בחשיבה הלוגית, חשיבה היוונית, זה באמת ניסח עיקרים, טק 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 טק, ספר העיקרים רבי יוסף אלבו, הגדרות, בסדר? כי הוא הבין שזאת הולכת להיות צורת החשיבה שמשתלט תשתלט על העולם על העולם המערבי. אז הוא עבד עם הטרמינולוגיה הזאת, עם צורת החשיבה הזאת. אבל המדרש הוא לא עובד ככה. המדרש הוא רוצה להביא לך תוכל, הוא מספר לך סיפור. על רשבי, על רבי עקיבא, על איזה. אתה נכנס לתוך הסיפור, אתה פוגש את הדמות, אתה מפנים את ערכי החיים שלה. זה נביאים ראשונים. הצומת, נכון, נכון, השלב הבא זה יש גם בעיניים, אבל סיפורי החסידים מאוד עובדים באופן הזה. כי זה המפגש החי עם התוכן. יש פה עוד סוגיה, דיברתי עליה בשיעור מאמר הדור השבוע.
הייתי אומר שיש פה בעיה הרבה יותר גדולה מאשר בנבואות היותר מתקדמות, כאילו עם השנים.
בנבואות ברור התוכן.
כן, כי
ברור.
הנבואות האלה באים...
עיין מהר"ל, עיין מהר"ל, תפארת ישראל, פרק, איזה פרק סיימנו עכשיו? פרק י' ג'. המהר"ל מביא שם איזה וחד פסקה מהזוהר, נגנב לך המוח. ככה, בראש, נכון? איזה זוהר, עמודה וחצי קראנו אותו פה, כולם בוגע צבא גיבורים, אחי, יצאו שיקורים. אתה נותן לך איזה זוהר, מה אתה עושה איתם? שהתמצית שלו אומר, כל מי שחושב שסיפורי התורה, סיפורי התורה, בעיקר סיפורי התורה, הוא מביא שם את זוהר, סיפורי התורה היינו זה סיפורים באלמה, לא הבין כלום. כל הסיפורים האלה זה סודות עליונים, והוא גוזר מזה גם למצוות, מפרק י' ואילך ותפארת ישראל, הוא עוסק בלימוד תורה. מה תתבלבל? ככל שהסיפור נראה יותר בנאלי, יותר טריוויאלי, יותר פשוט, הוא יותר, זה ככה זה גם במדרש, הוא נושא בתוכו סודות עילאים, ככה אמר הלומה. בסדר? המקרא בנביאים ראשונים, המדרש, הם העדיפו את חיות התוכן על פני ההגדרה הלוגית שלו. זה למה שנים עד כתיבת המשנה לא כתבו את התורה שבעל פה. למה? כי באמת המהות של התורה שבעל פה זה החיות של התורה בנפשות הלומדים אותה.
זה לא מה שמעודד את ביקורת המקרא?
מה?
הסיפורים האלה, מפרשים אותם, סיפורים.
זה לא מעודד, זה נותן, זה מקום שנותן יותר פתח, ודאי, ודאי, נכון?
בנביאים אחרונים אין את כל העניינים האלה של חטא ולא חטא.
הם רוצים, הם ימצאו בכל דבר, ואתה צודק ששם הקרקע, כאילו הסכנה היא הרבה יותר גדולה, לכן המהר"ל אומר את מה שהוא אומר, אבל זה כבר אמרו חז"ל, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בהם, פושעים יכשלו בהם, נכון? הנה חינמי. כן, אבל זה, הם משקפים, תשימו לב, לכן, הנביאים הראשונים, שהשראת שכינה הייתה יותר עליונה, דווקא הם מדברים כביכול בסיפורים. כי התוכן הנבואי, השראת השכינה היא עוד חיה באומה. החז"ל אומרים, פה בצומת הזה, אלקוט שמעוני מביא זה, פה בצומת הזה, המעבר כאילו שבפסוקים עד פסוק ח'. עד פסוק ח'. הם אומרים לו, רונה, היום אדוניך, השם לוקח את אדוניך מעליך. ואילו בפסוק... פסוק ט' זין, הם אומרים לו בוא נחפש אותו, עליית אליהו בסערה השמיימה לקחה איתה גם את מדרגת נבואה של נביאים ראשונים כביכול. עליית אליהו בסערה השמיימה זה הסתלקות שכינה. אתם שומעים מה עכשיו אני אומר? זה מעמד של הסתלקות שכינה. פני משה כחמה, פני יהושע כלבנה. אם משה, אם אליהו מסתלקת מהמציאות מדרגת נבואה ששייכת לנביאים ראשונים, שבהם השראת שכינה היא כל כך גדולה, שאתה לא צריך לדבר על התוכן, התוכן קיים במציאות, המציאות מספרת את התוכן. עכשיו רק תספר את המציאות. שנייה, זאת הצומת הזו, כאן זאת הצומת, עם הסתלקותו של אליהו, בסדר? עכשיו תראו שזה מעמיק עוד יותר, למה אליש אמר והנה פי שניים ברוחך אליי. מה אליש אמר בקש? הוא לא רק בקש שאני גם אני וגם אתה, הוא מבקש על אף הסתלקותך, על אף שאנחנו עכשיו חולפת, עוברת תקופה ומתחילה תקופה חדשה, תן לי שאני אוכל לאחוז עדיין בהשראת שכינה של התקופה הקודמת ולהכיל אותה אל תוך התקופה החדשה. זה מה שאליהו מבקש, אלישע מבקש. זה לא רק תן לי להיות גם אני וגם אתה, עדיין תשאיר פה משהו. זה העברת מקל בין תקופות בכלל. זה שהתוכן של התקופה החולפת של השראת שכינה של נביאים ראשונים, המדרגה העליונה הזאת, בסדר? היא כן תחיה בתוך המדרגה של, בתוך המדרגה שלי. ושוב אני חוזר ואומר, עליית אליהו בסערה השמיים זה לא רק עניין פרטי, זה מה שקוראים הסתלקות שכינה. זוכרים, יש במדרש על חורבן בית שני ששכינה עשר שכינו, עשר תחנות, נכון? השכינה הזה מזה, מפה, מה זה הדבר הזה? מה, זה תרגיל בחילוץ לאחור, משהו, מה זה הדבר? זה בדיוק עושה, זה הסתלקות, מושג שזה הסתלקות שכינה. זה תיאור של הסתלקות שכינה, מה שם תואר פה.
לא יכולנו להגיד
צמצום?
איך? לא
יכולנו להגיד צמצום? צמצום הנוכחות האלוקית במציאות, צמצום הגילוי שלה. זה המושג של הסתלקות שכינה. סליק, לכן קוראים לזה בארמית, סליק, עלה, התעלות שכינה. בסדר? זה המעבר הזה. אז יש לו, אז אם כן, עוד פעם, יש לו שני הסברים. אחד, ודאותו של אלישע שחי את אליהו, לעומת לעולם חלקיות תפיסתם של בני הנביאים, שהם אומרים לו כל הזמן, הידעת, והוא אומר להם גם אני דעתי, חשוב, מתגלה שהוא יודע, אבל יותר טובים, כי הוא חי את אליהו. והם מסופקים. יותר עמוק, זה המעבר שבו אלישע הוא מקבל את המקל מאליהו. לא רק אליהו, אלישע מאליהו, תקופה מתחלפת בתקופה. חז"ל אומרים, פה יש נפילת מתח אדירה. מכאן יצמח או יצמחו עוד מעט הנביאים האחרונים, ישעיהו, אוטוטו. עוד רגע. אליה, יונה בן אמיתי הוא תלמידו של אלישע, וזה כבר פולש אל תוך תחום נביאים ראשונים. נביאים אחרונים, סליחה.
יונה הוא לא איש מעשה.
באיזה מובן?
הוא לא עושה נאומים.
כן, זה מין כן. אבל שם אתה אומר, כן. תראה, כי יונה הוא בתרי עשר. זה סיפור, אתה מתכוון, לא של מעשה. גם ביונה, כאילו, יש פחות את הנאום. כן. כי יונה הוא בצומת, הוא הצומת הזאת, הוא בא אחרי אלישע. אחרת הוא בהמשך, שהוא הוא אחרי עם יהוא, הוא מופיע שם, אומר לו תמשך אותו ותברח, נכון? זה יונה של יהוא. יפה, יש טבלאות. לא צריך לחשוב, למה לחשוב אחי? יש טבלאות, מה אתה עובד לחשוב?
זה
מנחשוב. טבלאות כאלה חייבים לחשוב.
אצל
יהוא, בהמלכת יהוא, אתם רוצים לראות את זה? זה פלק
ח'
הנה ט', ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לך חגור, יאמר לו חגור מותניך וקח פר שמן הזה בידיך ולך רמות גלעד, ובאת שם וראה שם יהוא בן יהושפט בן נמשי, ובאת והקמתו מתוכך ותוך חדר בחדר, ולקחת פר שמן הצקת על ראשו ואמרת כה אמר השם שחתיך למלך ישראל, פתחת הדלת ונסת ולא תחכה. זה לא מפורש כאן, אבל חז"ל אומרים שזה היה יונה בן אמיתי.
יש פה עוד מעט כתבת
שם. יש את השם שלו איפשהו, כן.
רשי נראה
לי מפורש. מי יש לו רשי?
אני זוכר
ש... אבל זה נזכר במפורש, בהמשך. אולי, אני זוכר לך. טוב, קדימה. בסדר? זיהינו את הצומת? כן.
כאילו, הספקנות של הנביאים פה, אז...
לא הייתי קורא לזה ספקנות, אז ספק.
ספק.
כן. ספקנות זה עמדה נפשית כבר.
אז הספק...
כמבואר בשיעורי.
מי"ד כתוב.
רגע, י"ד, שנייה. כשהצלחתי לעשות אתכם חטטנים בפסוקים, אז לא נלך לשם, י"ד. חף? כן. זה בימי ירובעם בן נובט. הוא מקביל לאמציהו.
בן
יואש. כן, בן יואש, סליחה. מקביל לאמציהו, שהיה בנו של יואש. יואש מלך יהודה. היה בנו של יואחז, זה מתחיל לחזור אחורה. אלישע, הוא מסיים את נבואתו בימי יואש. תעבור פרק אחד אחורה ביהוד ג' יואש מלך ישראל, הוא שבנו הוא עליו מדובר אצל יונה, אז שם הוא חלה את חוליו אשר חלה. זה המעבר. בסדר? קדימה. מה נשאר לנו פה? נשאר לנו איזה סיפור תוספת, כן.
איך זה מתבטא אבל בזה? נגיד, רואים את החייל השילוני, הוא לא אומר נאומים או משהו, נגיד שירובעם ימות.
בקטנה, אבל זה הופעות קטנות מאוד. אני אומר, תסתכל על ישעיהו, ירמיהו. אתה בקושי, נגיד, בחלק השני, נגיד בספר ישעיהו, אז יש שם את כל הסיפור, נציגי מלך בבל וכן הלאה וכן הלאה. אבל הרוב המוחלט של הנביאים האחרונים, אתה שומע, נגיד אצל ירמיהו, הרבה התקדשויות של, שוב, של החורבן, צדקיהו, כן, אוסרים אותו, כל מיני דברים.
גם דניאל זה הרבה סיפורים.
אבל דניאל זה אופרה אחרת, זה כתובים. זה כתובים בכלל. כתובים, זה מדרגה אחרת לגמרי, זה מדרגה שלישית בכלל. נביאי בית שני, ודברים שמופיעים בכתובים, חלקם זה אפילו, זה כבר לא נבואה במובן הרגיל שלה. זה רוח הקודש, זה סוג, מין מדרגות של... נביאים, ככה הגמרא גם במגילה אומרת.
אז הצוף בית ראשון הם עדיין חיים.
די, אבל האופי, מדרגת הנבואה, מדרגת השראת השכינה, ולאור זה הביטוי שלה, הוא אחר לגמרי. הוא שונה. מבין? הוא שונה בה...
זה מתבטא, אני לא יודע איך... מה?
קודם כל, בצורת הביטוי, אתה רואה את זה? בהבדל בין הטקסטים זה נהיר לך?
מה?
אתה לא שומע, כמה נבואות שהסתכלת את נפח הנאומים ששמעת אצל ישעיהו ונפח הנאומים של גד נתן, גד נתן, אחיה השילוני ביחד, הנביא הכי קצר בתרי עשר, יש יותר נבואות ממנו, כתובות, אמירות. זה בא לבטא שהנביאים האחרונים הם בעיקר אומרי אמירות, והנביאים הראשונים מדרגתם, לגודל מדרגותם היותר גדולה, החיות שלהם בתוך העם היא לא זקוקה לנאומים הללו, זה פחות הצד המרכזי שלהם. הנביא בנביאים האחרונים הוא המוכיח, הוא האומר האמירה, בסדר? הנביא בנביאים הראשונים הוא הגילוי של השראת שכינה חיה בתוך העם, בסדר? אתה רואה אצל שמואל לדוגמה שהיו קוראים לו הרועה. למה קראו לו הרועה? כתוב שם, כי יומר יומר אומר לכו נלכה עד הרועה. אז הרב מסביר במקום, כי הוא היה רועה, רועה הכל, כאילו היה מעל המגבלות, כיוון שהוא היה תבוא השראת שכינה, אז הוא כאילו מעל הקטגוריות הרגילות של זמן, מרחב, והיה לצמצום, הוא רואה הכל. אתה בא נוגע בו, אומר לו איפה האופניים של הילד שלי, הוא שכח אותם. הוא לא כאילו אומר לך, רגע שנייה תן לי לחשוב, איפה הקפה, מי לקח לי את הכוס קפה, סליחה, יש לי יותר מדי מים. לא התכוונת לו לשתות, נכון? הוא נמצא במצב של על ראות כל הזמן. הוא מעל, הוא לא מוגבל הזמן מהמקום, זה המשמעות שלו. הוא חי, הוא עומד נוכח השם כל הזמן. בסדר? השכינה מתגלה במציאות כל הזמן. מופיעה אצלו, כי הוא בעל הראייה. אז הוא רואה הכל. רואה מעל ה... בחסידות, אפרופו שהזכרת, היה חוזה מלובלין. שמעתם עליו על החוזה מלובלין? החוזה מלובלין. למה קראו לו החוזה מלובלין? כי הוא היה רואה, לא ראייה. סיפור שפה כשהוא הגיע בפעמים הראשונות למגיד ממזריץ'. שמעתם על המגיד ממזריץ'? הייתם שבת? אתם לא הייתם שבת. גם הייתם שבת, בני ברק. איפה הייתם?
היינו בפולין.
פולין.
היינו בקבר של...
שבת איפה הייתם?
איזה שבת?
בני ברק, יפה. אז המגיד ממזריץ', בדוב בר ממזריץ', היה גדול תלמידיו של הבעל שם טוב. הוא ישב על כיסו אחרי שהבעל שם טוב נפטר. ואצלו גדלו רוב אדמורי החסידות של הדור השני והשלישי, שאחרי זה היו הרבה לתניה, והיו חלקם יותר מבוגרים, חלקם יותר איזה, אחד מהם היה חוזה מלובלין. חוזה מלובלין, באחד הפעמים הראשונות שהוא הגיע למגיד ממזריץ', הוא נכנס ישר למטבח, ביום שישי זה היה, נכנס למטבח, אמר להם, תראו, אני רגיל כל שבת להכין את הדג שאני אוכל, לטבל ולהכין את הדג שאני אוכל, אז אני רוצה גם עכשיו לקחת חתיכה, טיבל אותה, עשה אותה וזה וזה, שם אותה בתוך הסיר והלך. כל העמדו שם התלמידים של המגיד ממזריץ', אמרו, מה זה הקטע הזה? מה, מאיפה הוא, מה? המגיד התערבב פה בסיר, מה, הוא ידע מה החתיכה שלו? אבל היה שם מי שלימים נודע כבעל התניא, ואז נקרא רב זלמניו. רב שניאור זלמן מילדי, מי שאחרי זה היה הרבי מחבד. הוא קלט את הקטע הזה, הלך לקח חוט, קשר אותו על הדג הזה, של החוזה מלובלין, והשאיר את זה כך, אמר נראה מה יהיה. שבת בבוקר שהגישו את הדגים, אז הוא עקב ככה אחרי המשמש שחילט את הדגים, חילק, ראה את המשמש מגיע ליד איפה שישב החוזה וזה, והוא רואה שהמשמש לוקח את הדג הזה עם החוט, ויהיה את הדג עם החוט, נותן אותו לבן אדם ליד החוזה מלובלין, ליד מי שלימים נקרא החוזה מלובלין, ליד האברך הזה, קראו לו רב ינקף יצחק. בסדר, אמר, מסתכל, פתאום הוא רואה שהאיש הזה שליד החוזה, הוא בא לוקח את הזה, בא לאכול את הדג, פתאום התחיל לרעוד, עזב את הדג, נסע עוד פעם, לקח את הדג כדי לאכול, סתם לקח לראות, התחיל לרעוד, כי בעצם המורד דחף את הדג ממנו, והדג הגיע בדיוק ל... לקח החוזה את הדג עם החוט, בלי לשים לב אלא, אכל אותו לחיים טובים ולשלום. אז הרב בעלתניא ידע, זה הולך להיות, זה הראייה.
מה עם הדג?
אכל אותו. קיבל את הדג שלו.
למה הוא עשה
דג משלו? הוא שאל דג משלו, זה עוד סוגיה. זה כשתהיו בצבא, פעם אחת תבואו אצלי, אני אספר לכם על הכנות לשבת. זה הערך.
מהלך שיבות.
זה בדיוק בפרשת בשלח, דיברתי על זה פה בפרשת שבוע. ההכנה של יום שישי היא חלק מהשבת. זה עוד סוגיה. אבל הסוגיה בהקשר של החוזה מלובלין, זה המבט שהוא חודר את כל המציאות ולא מפריע לו. הוא רואה את הדג והוא יגיע אל הדג הזה. יגיע אל הדג, הדג יגיע אליו. אנחנו לא גילים את זה, כי אנחנו גילים, הכל עובד בתבניות, באיזה, זה, אם לא סימנת, אם לא שמרת לך את זה בקופסה, זה לא יהיה לך.
גם אם שמרת
זה אנשים בקופסה, שמתבוננים, כן, ירימו לך את זה מהמקרר, בטח. אם לא ריתחת אותו וכתבת הזהרות, בסוף מישהו לקח אותו ושם לך פתק בפנים, אל תהיה כבד.
לא מצליח.
כבר היו דברים מעולם. יש לנו את תת פרשייה פה שנוספה לעניין הזה, שפה אני מפנה תשומת לבכם לנקודה יסודית בקריאת המקראות, שרק מי שסובל אותי בשיעורי פרשת שבוע ביום חמישי בצהריים במקום לישון, אז אני מכיר את העיקרון הזה, תשימו לב שהמסורה, שהיא זו שמחלקת פה לתתי פרשיות, הצמידה לסיפור הזה את הסיפור על אנשי יריחו והמלח, נכון? וריפוי המעיין. אתם רואים, זה בא ברצף אחד. לעומת זה, מפסוקים חף ג' עד חפי, מוסיפה עוד פרשייה. ואז מסתיים הסיפור. והלך משם הר הכרמל, ומשם שב חברון. רואים? פסוק חפי. מה, אצלכם זה העמוד הבא?
לא.
לא, פה. המלך תתמור... למה אתה מסמן את המקומות?
מכיר המקומות.
אני גם מתנחל. זה כרמל לידך. זה כרמל לידך או חיפה?
רגע, אלה הר הכרמל של השם שמורה.
איזה הר הכרמל?
מה,
יש
ליד קריאת ארבך?
אה? בטח, כרמל, כרמל ומעון. כרמל המקראי זה שם, לאיזה הר הכרמל זה? זה לידך?
לא.
למה צפון?
כי אמרו, זה המסלול שמטור.
אה?
אבל הוא הגיע מהירדן, מן הסתם הוא לא הלך לחיפה. לא, הוא היה בבית אל כבר, הוא היה משם בית אל.
אבל מה, אה? אז מה, זה כרמל במעון? הלך לזה ומשם או משם שב לשומרון?
לא, למדנו את הכרמל בצפון.
למה? שם אליהו. שם זה המעמד של אליהו, הוא חוזר למעמד הבעל, ומשם חוזר לשומרון. אבל תראו מה יש בדרך. אתם יודעים, יש פה שני סיפורים. סיפור אחד, ושובו אליו והוא יושב ביריחו, פסוק יתחז, ואומר עליהם, אלו אמרתי עליכם, אל תלכו. ואמרו, מיד ברצף מזה ממשיך, ואמרו אנשי העיר אל אלישע, הננה מושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה, והמים רעים והארץ משקלת. מעניין, אה? מושב העיר טוב, אחלה מקום. רק המים רעים והארץ משקלת.
רק.
רק. שחול. הורגת.
שקל.
משקלת. והיום יקחו לי צלוחית חדשה, ושימו שם מלח, ויקחו אליו, ויצא אל מוצא המים וישלך שם מלח, והיום הכל אמר השם, ריפיתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת, וירפו המים עד היום הזה, כדבר אלישע אשר דיבר. מה זה הסיפור הזה? לעומת זה, ויעל משם בית אל, הוא חוזר במסע, נכון? ויעל משם בית אל, והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר והתקלסו בו, ויאמרו לו, עלי קרח, עלי קרח, תראו, זה אותה נעיר שיש בבני נביאים. ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם השם ותצאנה שתיים דובים מן היער ותבקענה מהם 42 ילדים.
איזה יער?
איזה יער?
איזה
יער יש באזור הזה?
יער בית יתיר.
יער בית יתיר, זה בבית אל.
מה זה בבית אל?
לכו חזרה לספר יהושע. אני רואה שהיה שם היער, אז בואו נראה את היער הזה. נראה אותו פעמיים, קודם לשופטים, ליהוד בן גירה בשופטים. אנחנו חפשים את היער של יד בית אל. יפה, לקראת סוף השנה אתם מתחילים תפקיד, חברים, כל הכבוד. יהוד בן גירה זה רמז, ואחרי זה נראה את זה כתוב במפורש. פרק ג' ויהוד נמלט עד התמהמהם. אהוד בן גירה הוא היה מבנימין, נכון? בנימין זה בדיוק בגבול הר אפרים. ואהוד נמלט עד התמהמה, והוא עבר את הפסילים, וימלט ג' חפיו, וימלט הסעירתה. והיא בבואו, ויתקע בשופר בהר אפרים. זאת אומרת, האזור של הסעיר הזה, זה לא סעיר בדרום, זה גבול בנימין הר אפרים. אתה עולה לזה מיריחו. זה בדיוק מאצלנו, נכון? הרי הוא הרג אותו את עגלון מלך מואב במואב, ירד למעברות של של הירדן באזור יריחו, חצה, נכון? ונכנס בחזרה באזור יריחו, טיפס לבנימין, לאזור הר אפרים, זה התפר של בנימין ואפרים, בהר אפרים, זה אזור בית אל. יש שם המקום שנקרא סעירתה. למה קוראים לו סעירתה? כי הוא סעיר. מה זה סעיר? מקום עם צמחייה. מקום מיוער. עכשיו ההוכחה לזה, כמו שנאמר פה נכון בספר יהושע, יהושע מנחיל את השבטים, הוא נותן לשבט לבני יוסף את אזור הר אפרים, ואז הם באים עליו ואומרים לו, הרגת אותנו, למה?
מה נעשים כל היום?
הנה, י' זין י' ד' יהושע י' זין י' ד' וידברו בני יוסף את יהושע למור, מדוע נתת לי נחלה, גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב, עד אשר עד כה ברכני השם? ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה וברת לך שם בארץ הפריזי והאפרים והרפאים, כי אץ לך הר אפרים. תראו את משחק מילים, רפאים, אפרים. ויאמרו בני יוסף, לא ימצא לנו הר, ורכב ברזל וכל הכנעני יושב בארץ העמק. בוא נמטה קטן, זה עכשיו אנחנו לא יכולים לגור שם, צריכים לרדת למטה, למטה יש רכב ברזל. ויאמר יהושע בית יוסף לאפרים מנשה לאמור, אמרב אתה, כוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד, כי הר יהיה לך, כי יער הוא וברתו והיה לך תוצאותיו. יש יער. איפה? כל השומרון זה יער. השטחים העליונים של השומרון זה יער. בני יוסף מתלוננים, מה נתת לנו? יש לנו בקוטח שטחי מחיה, וכל שטחי המחיה שלנו הם המישורים, הכנענים מתלבשים עלינו עם רכב הברזל. חלק מחדש, אומר לו, מה פתאום? קיבלתם את כל היחידת הנוף הזאת, את כל הר אפרים, כמו שציירתם לך הפעם הקודמת, מאזור בית אל ועד ג'נין, הכל זה בית יוסף. הכל זה יער, זה אזור מיור, יאללה. אומר להם, תקשחו אותו, מה אתם מתבחיינים? זה היער הזה של הדובים. עד לפני 150 שנה היו עריות בארץ ישראל. היו עריות, הרגו אותם. היו עריות, נצפו עריות בארץ ישראל.
שרשו ויש עריות.
מי הרג אותם?
אה? עריות, מעין.
לא, עריות.
בני דוד. כן.
תבוא את הביטוי לא דובים ולא יער.
נכון.
אולי.
הנה.
אבל אמרו שהורידו את כל העצים, לא?
אמרו שהם לא הורידו את הכל. הם בירעו.
וראו שאין דובים ואין יער.
בירעו חלק מהיער כדי שיכולו להתיישב שם. אבל זה היער המדובר כאן.
זה היום לא קיים.
נשאר קצת בעריבל.
כן, אפשר לראות, היום יש ראות טובה דווקא.
ממש, מעולה.
היידה, שבוע הבא אין שיעור, שבוע אחריו?
אולי. כנראה.
אולי.
שיעור אחר נצטרך.
שבוע אחריו, אה? כן, חברו אותה, בדיוק.
לא, איך?